אנחנו נמצאים באמצע לימוד בספר של כללי החינוך וההדרכה. סיימנו עד היום את הפרק A, אנחנו אמורים בעזרת השם להתחיל היום פרק ו'.
עושה
תזכיר של כל המערכת בעזרת השם, כי אנחנו תמיד נחזור על העקרונות הלוך וחזור, כי אלה דברים שצריך הרבה הרבה לשנן אותם כדי שהדברים יחברו. אנחנו בדרך כלל משתדלים לפתוח את השיעור משהו מתורתו של הרבי. היום לא צילמתי לכם מכתב, כי היום רציתי לספר סיפור קטן בקשר ליום שבו אנחנו נמצאים. זה חף במר חשבן. חף במר חשבן זה יום ההולדת של האדמו"ר החמישי של חב"ד, רבי שלום דוב בר, ועליו ישנם כמה סיפורים מקטנות כשהוא היה בגיל 5, שמזה אפשר ללמוד שכשרוצים לחנך ילד, אפילו שחושבים שהוא ילד קטן וצעיר, אפשר להצליח להחזיר גם בגיל מאוד קטן ערכים גדולים וחשובים. והסיפור או שניים שנספר עליו, הוא ייתן לנו את הכיוון למה הכוונה. מתי שרבי שלום בר, כפי שאמרנו, היום הולדת שלו זה בחף במר חשבן, הוא היה נוהג בכל שנה להיכנס לסבא שלו, שסבא שלו היה בזמנו הרבי מלובביץ', האדמו"ר השלישי של חב"ד, האדמו"ר הצמח צדק. הוא היה נכנס לסבא שלו לקבל מהסבא ברכה לקראת יום ההולדת. והסיפור שאנחנו מספרים הוא התרחש כשהילד היה מקסימום בגיל 5, כי כשהוא היה בגיל 6 אז סבא שלו כבר היה אחרי ההסתלקות, אז הסיפור הזה לא יכול להיות יותר מאשר גיל 5, או גיל 4 או גיל 5. נכנס הילד הקטן לסבא בימים או ביום ההולדת שלו, ותוך כדי שהוא נכנס והוא היה אצל הסבא, אז הוא התחיל לבכות. שאל אותו הסבא, למה אתה בוכה? זה אומר שהוא היה בחדר. בחדר למדו את פרשת השבוע, כמו שרגיל, יום שישי או יום חמישי או מהלך השבוע, המלמד מספר את סיפורי התורה. ובאותו שבוע אנחנו יודעים שהימים הסמוכים לחף מערך חשבן קוראים בתורה את פרשת ויירה. פרשת ויירה מסופר שהקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו, ואז הילד אומר בבכי, למה הקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו ואליו הוא לא מתגלה? הוא רוצה גם כן שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו, והוא פשוט בכה כמו שילד בוחר שלקחו לו איזה ממתק או איזה משחק או משהו דומה. לא משנה כרגע מה התשובה שענה לו הסבא, אבל מעצם השאלה של ילד, למרות שזה ילד שהוא גדל להיות אחר כך רבי, אז ודאי שהוא נולד כבר מלכתחילה כנשמה גבוהה, אבל עצם הדבר שמספרים לנו את הסיפור, סיפור של ילד, זה מראה שאפשר לחנך גם ילד קטן, שמשהו ערכי, רוחני, יהיה לו דבר שנוגע לו ואכפת לו עד כדי בכי כשחסר לו. הסיפור שני של דברים שבין אדם לחברו עם אותו רבי גם כשהוא היה ילד, מסופר שפעם אמא שלו הזמינה את החיית הביתה כדי לתפור חליפה, וקנו בד יקר, והחיית בא לקחת את המידות, והוא לקח את הבד כדי לתפור את החליפה. מתי שהוא חזר הביתה כעבור זמן עם החליפה מוכנה, הוא בא למדוד אם הכל בסדר, אם צריך תיקונים. תוך כדי פעולת המדידה הילד הקטן, שהוא היה רבי שלום בר, היה ילד קטן, הסתובב בחדר ומהכיס של החיית בצבץ חתיכה קטנה של בד, מאותו סוג בד שמזה היה עשוי החליפה. הילד בלי לחשוב פעמיים משך את החתיכת בד שבצבצה מהכיס, משך כולו את כל הבד מה שהיה בכיס, ונמשך חתיכת בד לא מבוטלת שהיה בכיס של החיית. החיית באותו רגע מאוד הסמיק, כי זה היה נראה כאילו הוא השאיר לעצמו חתיכת בד ולא החזיר, למרות שמיד הוא אמר שהוא חס ושלום לא התכוון לקחת שום דבר, הוא פשוט עוד לא הספיק להוציא את זה מהכיס, אבל המעשה כבר נעשה שהוא מאוד התבייש החיית באותו רגע. אחרי שהחיית הלך, אז האמא אמרה לילד שכאילו זה הוכיחה אותו על מעשה כזה שגורמים לבייש יהודי. אז הילד שמע את הדברים והפנים מאוד את המעשה שהוא עשה, אז הוא החליט שכמו כל חסיד, ידע שהחסידים באים לרבי ונכנסים אליו ליחידות ולפעמים מבקשים תיקון על מעשים שעשו, אז הוא החליט שהוא גם צריך להיכנס לרבי ליחידות. מי זה היה הרבי? זה היה אבא שלו. אז הוא נכנס לאבא שלו בתור חסיד, ילד שנכנס לרבי וביקש תיקון על מעשה שהוא עשה. הוא אמר לאבא, מה התיקון על זה שגרמתי והלבנתי פנים של יהודי? שאל אותו אבא שלו, מה עשית, מה המקרה? אז הוא לא רצה לספר בשום אופן. אבא שאל פעם, פעמיים, הוא לא רצה לספר, ואבא נתן לו משהו, נתן לו תיקון. ואחר מכן, במהלך היום, או ביום שלאחר מכן, אז האבא שלו, הרבי, סיפר את הסיפור לרבנית, שהילד נכנס לבקש תיקון על הלבנת פנים, והוא לא רצה לספר מה היה המקרה. כשהילד הגיע אחר כך לאמא, אז האמא שאלה אותו, למה לא רציתי לספר לאבא מה המקרה שהיה? אז אמר לאמא, לא מספיק שאני נכשלתי בהלבנת פנים, אני גם יעשה לשון הרע. לא רוצה. אז גם את זה הרבי מביא כסיפור על ילד, שעד כמה דברים חדרו אליו, דברים של יראת שמיים, דברים של בין אדם לחברו, דברים של תשוקה לדברים אלוקיים, אפשר בחינוך נכון, בעקביות, וכמובן בדוגמה אישית, להחדיר גם לילדים הנהגות ישרות ומידות טובות. אז זה הקשר ליום הזה שאנחנו נמצאים חף מר חשבן, וזה בהחלט הקדמה טובה לשיעור שלנו. כפי שאמרנו, נעשה איזה חזרה קטנה על מה מדובר. הספר הזה, למי שעוד לא היה עד היום בשיעורים, זה ספר שכתב אותו האדמו"ר הקודם, כללים בעניינים של חינוך, כך קוראים גם לספר כללי החינוך וההדרכה. הספר הזה כולל טוב פרקים, טוב בגימטריה 17 פרקים יש כאן בספר הזה, שהוא ממש פורס מפה שלמה בתורת החינוך, שבסך הכל יש כאן 7 תנאים שכדי להיות מחנך טוב חייבים לעבור את כל 7 תנאים באופן מוצלח, ואז אפשר לקבל תעודת מחנך. התעודה שכל אחד ייתן לעצמו אם הוא עבר את התנאים. מה שלמדנו עד היום זה התנאי הראשון והתנאי השני. שני התנאים הראשונים, המסר שלהם היה אותו מסר, שכדי לחנך את השני, דבר ראשון, והערכנו בזה הרבה בשיעורים קודמים, דבר ראשון צריך שהמחנך יסתכל במראה על עצמו ויראה מה הוא צריך לתקן בו לפני שהוא הולך לדרוש מזולתו. ולא משנה אם הזולת הוא ילד קטן או אדם מבוגר או תלמיד בגיל כזה או אחר או תלמידה, תמיד חייב המחנך קודם כל להיות מחנך שיהיה ביקורת עצמית מאוד חזקה, והערכנו בזה הרבה, אבל זה הרעיון. אחרי שעברנו את השלב הזה, את התנאי הראשון והשני ששניהם זה אותו נקודה, אותו מסר, אנחנו עכשיו עוברים את הכביש לצד השני, להסתכל על המחונך שלנו. עד עכשיו היינו בעולם שלנו, זה עדיין תנאים בחינוך, לטפל בעצמנו, ביקורת עצמית בצורה מדוקדקת. אחרי שברוך השם המחנך חושב שבנושא המסוים הזה שהוא רוצה לדרוש מהמחונך שלו, בעניין הזה הוא בסדר, יש לו את הפריבילגיה לדרוש את זה, כי הוא לא לוקה בזה. עכשיו, לפני שהוא הולך לדבר עם המחונך שלו, עכשיו זה תורה שלמה, לפני שמוצאים מהפה את המילה הראשונה, יש כאן דברים שצריך לבדוק היטב לפני שהולכים לטפל. התנאי הזה, התנאי השלישי, הוא בעצם הקדמה לסדרת פרקים שנלמד בעזרת השם הלאה. יש כאן, התנאי הרביעי יהיה רק בפרק י' ג', והתנאי השלישי זה פרק ו'. אם כך יש לנו ו, ז, ח, ט, י, י, ד, י, ב, 7 פרקים שכולם, 7 פרקים האלה הם פרקים שמסבירים לנו את התנאי השלישי. רק את התנאי השלישי יש לנו תורה שלמה ללמוד אותה. והיום אנחנו לא נלמד עדיין איך מפרקים ואיך ניגשים, היום זה יהיה מה זה בכלל התנאי השלישי? מה נדרש מאיתנו? איך עושים את זה? זה סדרת שיעורים, איך עושים רק את התנאי השלישי. מה הכותרת של התנאי השלישי? הכותרת זה הכרת המחנך והמדריך במהות המחונך והמודרך ומצבו. לפני שהולכים לטפל במחונך, צריך להכיר את המהות שלו וצריך להכיר את המצב שלו. אז זה אנחנו נדבר בעריכות, מה זה נקרא להכיר את המהות, מה זה נקרא להכיר את המצב, מה ההבדל בין מהות למצב. יש בזה הרבה פרטים, פרטים חשובים, והפרקים הללו יהיו ממש בפרוטרוט עם דוגמאות, ממש בחיי היום יום, איך הדברים באים לידי ביטוי. כמובן שזה דומה לא פחות מאדם שלא עלינו זקוק להגיע לטיפול רפואי, צריך להגיע לבית הרפואה. אז הרופא לעולם לא יעשה אפילו ניתוחון קטן ופשוט, הוא לעולם לא יעשה, הוא לא ייגש לגעת במטופל אם הוא לא עשה לפני זה בדיקות כלליות מה קורה עם הבן אדם. מינימום יעשה לו או בדיקת דם, או שיבדוק לו דופק, או שיבדוק לו לחץ דם. חייבים מינימום, בלי זה לא ניגשים לעשות כלום, שום. ואם מדובר בטיפול קצת יותר מורכב, אז הבדיקות שהרופא ירצה לקבל לפני שהוא ניגש לעשות משהו, הן יהיו בדיקות יותר מקיפות ויותר יסודיות. הוא לא רוצה חלילה להתחיל לנתח ופתאום לגלות הפתעות שהוא לא ידע קודם, ואז חלילה להסתבך במצבים לא נעימים. ככה זה בבדיקות גשמיות בגוף גשמי. הנפש היא הרבה יותר עדינה מהגוף. הנפש היא שווה הרבה יותר מהגוף. ואנחנו כמחנכים עושים כל היום ניתוחים לנפש. כי כל דיבור וכל מילה אנחנו תסכים עם נפש. לפעמים אנחנו במילה טובה מרוממים את הנפש. לפעמים בפגיעה אנחנו יכולים לתת איזה מכה לנפש. פעם זה יהיה מכה שההתאוששות תהיה קלה ופעם לא, פעם נרומם אותו שהוא יזכור כל החיים את המילה הטובה שהוא שמע ממישהו מסוים. כל מילה זה פשוט טיפול בנפש. אז אם בגוף אנחנו עושים בדיקה מדוקדקת כדי חלילה לא להגיע להפתעות, אז בנפש על אחת כמה וכמה. לפני שאנחנו מתחילים לחנך צריכים לעשות קודם כל סקירת מערכות, לדעת מה קורה, מה המהות של אותו מחונך ומה המצב של אותו מחונך. זה הכותרת. נתחיל לאט לאט. קודם כל, החלק הראשון של הפרק, עד כמה שנספיק, הוא ידבר לא על מחנך, אלא על מורה. דיברנו כבר, אם אתם זוכרים, בפרק הראשון, בשיעור הראשון או השני, שיש הבדל גדול בין מחנך לבין מורה, כי מורה מלמד ידע. מקסימום לא היה מורה טוב, אז הידע לא יתקבל בשנתון הזה, הוא יתקבל בשנה אחרת. מחנך הוא לא מעביר ידע, הוא מתקן נפש. אצל מחנך לא שייך להגיד מקסימום לא הצלחתי, לא קרה כלום. אצל מחנך דיברנו שהאחריות שלו היא אחריות מאוד כבדה, ולפעמים פספוס אחד ייתכן שלא נצליח לתקן את זה רק אחרי הרבה זמן. לפני שנראה מה נדרש ממחנך, איזה סקירה מחנך צריך לעשות על המערכת של המחונך שלו, קודם כל נראה ברמה הנמוכה יותר, מה מורה צריך לעשות? אפילו מורה פשוט, שהולך לכיתה, ללמד ידע מסוים, חייב המורה לפני שהוא הולך ללמד, בין אם זה משנה או גמרא או חומש, לא משנה מה, הוא חייב לפני זה להכיר את הכיתה, איזה סוג תלמידים יש לו, מה הרמה. אם זה שיעור פרטי, צריך לדעת איזה תלמיד יש לו, מה הרמה שלו. הוא חייב למדוד היטב מה הוא הולך לתת לו. אם הוא ייתן את זה בלי מדידה, אז חלילה יהיה מה שנקרא בשפה של חסידות שבירת הכלים, לא יהיה שום תועלת. כמו ששמש שזורחת או גשם שיורד, משני אלה יכולים לראות שהקדוש ברוך הוא מוריד את זה במינון. הגשם אם הוא היה יורד אותו כמות מים בבת אחת, אז לא היה צומח כלום והעצים היו נשברים. הוא מוריד לנו ביממה כמות מים, אבל מוריד את זה בטיפות טיפות, שהאדמה תספוג ועד הטיפה הבאה היא כבר ספגה והיא קיבלה, ואז ככה לאט לאט הצמחייה תהנה מהגשם. אם הוא יוריד בבת אחת את הכל, אין תועלת. גם השמש שהיא מחממת אי אפשר להסתכל עליה מרוב חום, אבל כשהיא מצידה משפיעה חום, היא עוברת כמה סינונים עד שאנחנו בני אדם מקבלים את זה. אם היינו מקבלים את העוצמה כמו שהיה אצל אברהם אבינו כחום היום, אף אחד לא יכול להסתובב בחוץ. ככה אותו דבר גם מורה, בין אם זה מורה פרטי, בין אם זה מורה של כיתה. חייב קודם כל לבדוק מי הוא התלמיד שעומד לפניי. אני מקדים כאן כמה דברים שנראה את זה אחר כך יהיה יותר קל לקרוא מבפנים. עוד נקודה מעניינת שהיא חשובה, ידוע שיש בנפש 10 כוחות. בעזרת השם שילמדו יותר בעריכות פרקי טניה, אז יעבור אולי פעם יותר בהרחבה מה עניינו של כל אחד מהכוחות. יש פרק אחד בטניה, באחד המקומות באיגרת הקודש, בחלק האחרון של הטניה, אחד לפני האחרון, הוא הביא שם בהדגמה מעניינת איזה דף שלם איפה באים לידי ביטוי אותם כוחות אצל מורה מול תלמידו. ושם הוא אומר כך, שגם אם המורה הוא מאוד מוכשר, יש לו חוכמה ויש לו בינה ויש לו דת, צריך שיהיה לו גם חסד, מה פירוש חסד? צריך שיהיה לו חשק ללמד. מורה שמלמד בלי חשק, התלמיד לא יקבל אותו דבר כמו שהמורה עושה עם חשק. וככה הלאה, עובר בסוף אחד מהמידות בנפש שנקרא נצח והוד. שם הוא מסביר מה זה נצח והוד, הוא קורא לזה, יש מה שנקרא כליות יועצות. מה פירוש כליות יועצות? המחנה, המורה, צריך להתייעץ בינו לבין עצמו, מה, בדיוק, מה הוא הולך לתת? איך הוא הולך, איזה משפט הוא אומר ואיזה הוא לא אומר? אם הוא יגיד לתלמיד את הדברים כפי שהם ברמה שלו, התלמיד לא יבין בכלל על מה אתה מדבר. אתה צריך, כמו שכתוב, לגלות טפח ולהעלים טפחיים. להגיד משהו ולדעת תוכנית, יש לו תוכנית שנתית או חודשית או שבועית, מה הוא רוצה ללמד, והוא יודע, היום לא כדאי להגיד את זה, כי עוד לא, אין לו מושגים מוקדמים. לאט לאט, אם אני ארצה מהר מהר להגיד לו, כי אין לי סבלנות, הוא לא יקבל כלום. זה נקרא הכליות היועצות שהמורה צריך להתייעץ בינו לבין עצמו, איזה משל לתת, איזה דוגמה, זה נקרא לעשות שיעורי בית, בלילה המורה יושב בבית, ומכין את עצמו לקראת יום המחרת, מה הוא הולך להגיד, מה הוא הולך להעביר, איך הוא יגיד את זה, בצורה הכי נכונה, וזה לא משנה בכל גיל, בין אם זה גן ילדים, בין אם זה כיתה של הכנה לישיבה, או מורה בכולל אברכים מבוגרים. בכל הגילאים זה אותו עיקרון, צריך למדוד את זה. זה העריכות שהוא ייתן בתחילת הפרק, ומזה הוא ישליך, של אחת כמה וכמה, צריך להיות אצל המחנך, להכיר את המהות של המחונך, לדעת למה הוא שייך ולמה הוא לא שייך. אסור אף פעם לדרוש דבר שלא מתאים, בסדר שלא מתאים. בוא נראה את הלשון בפנים ואותיות מחכימות, אז אנחנו נתקדם לאט לאט. תחילת הפרק. מהותו ומצבו של המחונך והמודרך, המהות של המודרך והמצב שלו, הם שני עמודי התווך אשר עניין החינוך וההדרכה בכל היקפו ורוחבו נשען עליהם. אי אפשר להתקדם אם לא יודעים מראש מה המהות שלו ומה המצב שלו. מדוע? להיות כי התחלת החינוך וההדרכה היא בדחיית הזיהום והסרת הרע הגס. איך מצליחים בחינוך? מחנך מתעסק עם דברים שליליים, כי אדם נולד כפרא אדם. וכל תלמיד, אם המחנך אומר, איזה תלמיד, איזה כיתה, איזה פרא אדם הגיע אליי, חבל, אז הוא פשוט לא מבין מה התפקיד שלו. מחנך שרוצה שיביאו לו רק רובוטים מתוכננים ומסודרים, אז יעמידו גם מחנך רובוט ולא צריך לעבוד בכלל, הכל יעבוד לבד. מחנך מתעסק עם כאלה שיש להם מידות לא טובות ויש להם מה שנקרא זיהום רוחני, וזה צריך לעשות עבודה איך עושים את זה. לדוגמה, אחד הדברים שהרבי הקודם אומר בפרקים מאוד מאוחרים, שאם תלמיד או מחונך שיש לו נגיד שתי בעיות, ויבוא המחנך והוא רואה את שתי הבעיות והוא ירצה בבת אחת להוריד את שתיהם, זה לא טוב. למה? כי המחונך מרגיש מאוים, כאילו מתקיפים אותי, הולכים על כל הקופה, ואז במקום לקבל הוא מתגונן ומתחזק בעמדתו. לפעמים צריך להחליט בסדר מסודר מה עכשיו ועל מה אנחנו לא שמים לב. זאת אומרת, יש בעיה או משהו שלילי או מידה רע, אל תטפל בה כרגע בכלל, תטפל כרגע בדבר אחר שהוא יותר נחוץ. בדבר השני אל תגיד מילה, אל תגיד, וגם זה עוד יבוא יום, חכה לי בפינה מתי נטפל בזה. לא, אל תת... יש דברים שלא נתייחס אליהם בכלל, הם כאילו לא קיימים. ואז המחונך רואה, הוא לא מתקיף אותי, הוא רואה שיש לי בעיה כזו, הוא רואה שאני כך וכך לא בסדר. זה שהוא לא מדבר על זה סימן שהוא לא מחפש את רעתי, הוא מחפש כנראה רק את טובתי. זה לא קל, כי כשאנחנו רואים 10 בעיות ואנחנו כועסים, אנחנו זורקים את כל הפצצות אחד אחרי השני ולא נותנים מרווח בין יריעה אחת לשנייה, ואז אנחנו בעצם מקלקלים. זה נקרא לדעת לדחות את הזיהום בצורה נכונה. אי אפשר בבת אחת, גם לא עלינו, אנשים שצריכים לקבל כל מיני טיפולים כאלה ואחרים להוריד עניינים של זיהום, לא תוקפים את הבעיה בבת אחת. צריך לראות אם הגוף הוא מספיק חזק, יכול להיות שנחליש את הגוף אז זה לא טוב, צריך מצד אחד לחזק את הגוף, מצד שני לתת לו את המינון, הכל זה סדר מסודר, גם בנפש אותו דבר. אם כי איפה, מכיוון שכך, על המחנך והמדריך לייחד שימת לב מסודרת למדוד היטב מהות המחונך והמודרך. צריך לעשות את זה בצורה מאוד מסודרת, יש תוכנית שלמה איך לעשות את זה. כמובן לא צריך לשכוח את התנאים הראשונים, שהתוכנית הזו צריך אדם לעשות גם על עצמו, קודם כל לדחות את הרע של עצמו, לתקן את עצמו, ואז אנחנו נוכל גם לדרוש מהשני, אבל חייב שזה יהיה בתוכנית מה אנחנו דורשים ובאיזה צורה עושים את זה, מה דורשים היום ומה דוחים למחר או לעוד שבוע או לעוד שנה.